מהדורת הבוקר סוף השבוע עם איתי גדסי ויאנקל'ה פרידמן.
שוב, שלום לכם ובוקר טוב, שעה שנייה, מהדורת הבוקר סוף השבוע, כאן בכל חי.
בוקר טוב לך איתי, בוקר טוב למאזינים שמצטרפים.
אנחנו מתחילים שעה שנייה ואנחנו מעדכנים אתכם על אכבר, שזה עיתון שמקורב לחיזבאללה, מדווח שכרגע לא הושגה ההסכמה להפסקת אש ארוכה בגלל התנגדות ישראלית. או, תודה לכם, תודה באמת שלא הסכמתם. הזוי, תגיד מה, בוא, תגיד לי מה דעתך, מה זה הדבר הזה?
לא יודע, דעתי בכלל שאני, מהבוקר שנפתח עם השתי חיילים שנהרגו, השם יקום דמם, עוד שתי חיילים, וזה באמת לטובת המאזינים שמצטרפים, לא יודע, בהרגשה, לא יודע, לא הכי טובה, לא הכי טובה היום, אני מקווה שהיום הזה ישתנה לטובה, אבל הרגשה היא לא טובה.
אני, טוב, אני לא יודע מה אני מקווה, אני רק יודע שאם אנחנו מחכים לאישור הפסקת אש מאנשי חמאס, ויחיא סינואר יושב לו שם באיזה בית, הרי כמו שאמר...
איך הוא חי עד עכשיו? תגיד לי איך הוא חי עד עכשיו.
אני גם חושב שהוא באיזה וילה.
באמת, יש הרבה שאלות, כנראה שאנחנו פשוט לא אנשי צבא ואין לנו תשובות להכל, אבל איך הוא חי עד עכשיו?
גם, אני אגיד לך, אני חושב שהוא ברח באחת המנהרות לכיוון מצרים, מזמן, בימים הראשונים, הרי הוא כן ידע שיש טבח נורא.
בוודאי ידעו.
ולכן הוא על חוף הים, חופי הים האדום, ויושב בכיף.
מקווה שיגיעו אליו, אבל למען יראו ויראו, הוא צריך לעשות איתו...
הם צריכים לשלם מחיר בלי קשר. אמר אחד מראשי המרצחים, שאנחנו את המטרה שלנו השגנו, הרי באמת חיי אדם פחות מעניין אותם, ודאי לא את הראשים שלהם, שולחים אנשים שימותו, והם אומרים, אם בסוף העלינו את הסוגיה הפלסטינית לראש סדר היום הבינלאומי, שזה מה שקרה, וכרגע מדברים פתאום...
אבל אם הם ייצאו עם ידם על התחתונה,
איך הם ייצאו עם ידם? בוא תסביר לי איך.
כי תראה איך אתה קוטש אותם, תראה מה נשאר מהם.
אז מה יקרה? מה השלב הבא? מה קורה עוד שנה?
אם ילכו לפי... אני בן אדם פשוט ותמים. המדינה והקבינט הודיעו, ביבי ושר הביטחון וגנץ אמרו, אנחנו הולכים למוטט את החמאס.
שלטון החמאס, נכון? מה הכוונה?
שלא יישאר חמאס באזור.
לא שלא יישאר חמאס, כשחמאס לא ישלוט ברצועה. כארגון.
אומר מוטי, הרעיון, אומר מוטי עכשיו, הרעיון תמיד יישאר.
הרעיון ודאי שישאר, לכן אני אומר.
אבל יש ערבים, הם מקיפים אותך פה כמה, 150?
אז אני אומר, איזה מחיר הם שילמו על זה שהם רצחו לנו 1400 איש?
או, אז צריך לשלדוק שהמחיר יהיה גבוה.
מה המחיר?
להרחיק את הגבוה.
רק להרוג את מי שהורג אותך זה לא מספיק.
לא, ברור שלא.
נו, אז אני שואל אותך, אז מה הפתרון?
להרחיק, למוטט אותם ולהרחיק את הגבול.
מה זה להרחיק? לכבוש את חלקים מעזה, כדי להרחיק אותם.
לא אמרתי לשלוט שם, כי יש לנו בעיה אחרת. אני לא רוצה שנמות יותר. אם תשלוט שם, אתה יכול למות יותר, בוא.
מה אכפת לי מה יהיה? שיכניסו שם מה שם רוצים. לא, אני מתלבט בין להביא לשם ערבי, שישלוט שם, כמו שמציעים הרשות הפלסטינית, אבל מישהו יותר אגרסיבי.
להם תיתן, להם תיתן לשלוט.
שנייה, אני מסביר, כי בסוף, פרעי אדם כאלה צריכים יד של פרעי אדם, וזה לא אנחנו. אנחנו לא יודעים לנהוג בדרכים שלהם. תראה,
אסד, על מי אתה סומר? על מי אתה סומר?
על אסד, אסד שישלוט שם.
אתה מסכים שהוא לא, אתה חושב שהוא לא ייתן להם נשק?
רגע, אבל תן לי מילה, אני אשביך מה אני חושב. אני חושב שצריך לעשות כאן, רק ערבי יכול לשלוט על ערבי ולטפל בו בצורה הערבית, לא בצורה שלנו. ולכן שיתנו את זה למי שהם רוצים. ואני חושב שבאותה שיטה, ולא אנחנו נשלוט שם, אבל ביטחונית, אם אנחנו נזהה איום, צריך לטפל בו. עכשיו, זה תקף.
לא,
אני עונה לך. שהביאו, לא משנה. אין לי בעיה גם עם אבו מאזן, רק אני חושב שהוא חלש, הוא לא יכול לשלוט. צריך מישהו חזק.
לא רק שאתה חושב שהוא חלש, אתה יודע בוודאות שהוא ימשיך את העברות הנשק, והמסלול רק יגדל, והמנהרות...
אז הוא לא מתאים. לא מתאים. תביא ערבי אחר.
אין אחד שלא
יסכים בן אדם, תמנה אותו. תמנה אתה, תקח שמדינת ישראל תיקח איזה מישהו, הוא השריף מהיום.
את החות'ים
או את הצד השני. את הסונים, שיקחו, אתה אומר,
אחרת אין פתרון. כי אתה לא מביא פתרון, גם אתה לא מביא, אתה מבין, זה קל לדבר.
אז אני אביא לך פתרון. יש או שאנחנו נשלוט שם, או שנביא מישהו אחר. אז צריך להביא מישהו אחר, כי אתה לא רוצה לשלוט שם. אתה אומר, אני זורם איתך.
אני חושב בוודאי שאנחנו לא יכולים לשלוט
שם. יפה, אז גמרנו, צריך להביא מישהו.
אתה גם מסכים לזאת שאי אפשר לשלוט שם?
אני חושב שביטחונית חייבים לשלוט. ביטחונית, ביטחונית, רק ביטחונית. כמו ביהודה ושומרון. יכולים, לא, יהיו בתוך, יכולים להיכנס בכל רגע נתון, כמו שנכנסים לג'נין כרגע, זה מה שיכולים לעשות. אבל אם יש שם...
אני אשתהר איתה, גדסי, אין לך בן בצבא, אז קל לך להגיד את זה.
רק שנייה. אבל אם יהיה אני הייתי בצבא,
לא, לא, זה מעצבן אותי שאתה אומר כזאת תשובה. מה זאת אומרת, זה אדם של החיילים פה, זה אדם חיילינו, אפקר, אני לא מבין אותך. כל אחד שהולך זה כמו מיליון כאלה.
אני אומר שאסור אפילו שאחד
יפגע. אבל אתה אומר בוא נשלוט שם וזה מה שיקרה. כל יום עכשיו קורה.
אבל ברגע שאנחנו נביא שם בן אדם שינקוט ביד ברזל כלפיהם, ערבי שמדבר ערבית, והוא יהיה מישהו משלהם, מישהו שסעודיה תביא, מישהו שמי שהם רוצים יביא, אבל הוא ידאג שלא יהיה שם נשק ולא יהיה כלום.
למה אתה לא תומך בפתרון של...
רגע, זה אחד, עכשיו אני מסתכל גם... שמה? לגרש אותם לגמרי, אם הם ירצו?
טרנספר ברצון.
בסדר, מה, אני...
לא, אני חושב... לא, כי אחרת...
אני מאוד בעד. אני מאוד בעד.
אתה לא יצאת
הפתרון. אני מאוד בעד. הפתרון, רגע, אני עובר גם לגבול הצפוני וזה. גם שם אותו סיפור. אין ספק שלא יוכלו תושבים לחזור כשיש איום על הראש שלהם, שכוח רדואן וכולם יצטרפו. וגם את זה צריך לנקוט, קודם כל בצורה בינלאומית, ואחרי זה בצורה צבאית. מה, אין הרבה אפשרויות, אם אתה רוצה להמשיך לחיות כאן עוד 50 שנה, ועוד 100 שנה, לא לחסל היום את האיום. למה לחכות שהוא יהיה גדול?
השאלה מה הלאה? אנחנו עכשיו לא
דיברנו. אז אני אומר לך שאני חושב...
השאלה מה הלאה? מה קורה בעוד חודשיים, בעוד שלוש, בעוד שלושה חודשים?
הפתרון הכי טוב הוא להכניס לשם מישהו שמדבר ערבית. זה
לא, אז אני אלמד ערבית, ואני אכנס.
הנה חינמי.
לא, זה לא,
אני, הנה אוקיי. חינמי, מה לעשות? אתה לא רוצה להיות זה ש, שנמצא שם בעזה כל היום. אני לפחות לא רוצה. אבל ביטחונית, לתקוף מהאוויר, זה לא מחייב שיכנסו קרקעית. תראו משהו, תוקפים. טוב, עכשיו אנחנו אומרים שלום ובוקר טוב לחבר הכנסת אלמוג כהן.
בוקר טוב לכם ולכל המאזינים.
בוקר טוב. אתה באמת רואה, אתה רואה פתרון באופק?
ודאי, מה זאת אומרת?
אוח, אז בוא תעודד אותנו קצת, כי אני, מה מסובך? מסובך מאוד, תראה מה קורה עכשיו שם, אתה חושב שהצבא צריך להישאר שם, צריך לתת שליטה למישהו אחר, מה צריכים לעשות?
תשמע, אני דוגל בשיטת השלבים. שיטת השלבים היא בוודאות שיטה שהיא שיטה מצליחה, שיטה בעצם אומרת, לעבוד לפי שלבים שעליהם כולם מסכימים בוודאות מלאה. אני אשאל אתכם, חבריי באולפן, אתם מסכימים שצריך לחסל את כל המחבלים בעזה?
נו, זה ברור. חד
משמעית.
זה ברור.
לא רק בעזה, גם בצפון. שמיטות
שלטון החמאס וכו'. השאלה איך? השאלה איך?
מה זאת אומרת? איך? איך? איך שעושים בכל העולם, איך שעשו בכל ההיסטוריה של העולם.
אין בעיה, אנחנו...
Boots on the ground, מה שנקרא.
אין בעיה, והיום שאחרי, עוד חודשיים, עוד שלושה חודשים.
לא, הוא אומר שלבים, הוא אומר, עזוב את היום שאחרי.
אין דבר כזה לעזוב את היום שאחרי. מה, אתה רוצה לבוא לשם ולהישאר שם? אתה רוצה להתרחץ בחוף עזה? זה מה שאתה רוצה?
בעולם המערבי אתה נכנס לתוך מערכה כאשר אתה בעצם חושב על היום למחרת. המחבלים שבאו ושחטו את האחים שלי ורצחו את החברים שלי ופחדו להילחם בנו, הם לא חשבו על היום למחרת. ואני לא אומר שצריך לנהוג כמוהם, אבל במזרח התיכון יש כללים. הכלל הראשון במזרח התיכון זה שאם מישהו פגע בך ברמה כזאת, אתה קודם כל משמיד אותו. לפני הכל. ואנחנו מנסים לחשוב בחשיבה מערבית על עולם שהוא ערבי, וזה טעות. טעות שאגב, אני מטריע עליה כבר חודשים רבים, מזכיר לכם את הלשכה שפתחתי בסדרות בחודש אפריל. אמרו עליי שאני עזוי, שאני פרובוקטור, שאני יוזה, שאני...
חייב לציין גם את ההירתמות שלך בימים הראשונים של המלחמה, זה ראוי לשבחים מקיר לקיר.
לא, זה לא, אני יכול, זה לא ראוי, דווקא זה לא ראוי, זה דבר הכי טבעי בשבילי לעשות. יצא שהם היו קרובים לבית שלי, אז יצאתי, כי שמעתי את זה. אני מאמין שרוב אחי מדינת ישראל היו עושים אותו דבר.
אני רוצה להתקדם איתך לעוד נושאים, לסרט הקשה שאם ראית אותו וכו', אבל אני עדיין לא יודע מה יקרה הלאה, כי אני מפחד שאם צהל יתאהב פתאום בפוזיציה הזאת ויגיד, אוקיי, אנחנו כרגע שולטים שם, עד שיבוא איזה מישהו אחר, אני מפחד שכל יום ילך לנו כמה חיילים.
אבל עוד לא השלמת את המשימות הראשונות, המשימה של החזרת החטופים והמשימה של ביטות חמאס.
אז בואו נגדיר קודם כל את התפקיד של צבא במדינה, אוקיי? התפקיד של חייל ושל צבא במדינת ישראל הוא
לבצע את ההוראות של הדרג המדיני.
ולבצע את ההוראות של הדרג המדיני תוך הגנה על חייהם של האזרחים.
נכון.
מה זאת אומרת? לי מותר להגיד את זה, כי אני סיכנתי את חיי יותר מפעם אחת. חייל אמור לסכן את חייו כדי שלאזרח יהיה שקט.
כן.
לא פשוט, לא מסובך. אבל אנחנו עם הזמן ועם המודרניזציה קצת שכחנו את זה. ואז התחלנו פתאום לבכות על זה שחיילים צריכים לבצע משימות הגנה על תושבים, וזה לא, זה מסוכן, זה קשה. חבר'ה, זה צבא.
כן, כן, אבל צבא? להכניס את עצמך מראש למקום סכנה, אבל מראש להכניס את עצמך למקום סכנה בחייך. נכון שהחיילים מוסרים את נפשם, אתה רואה? אתה
איפה, רואה איפה, איפה מקום הם, סכנה? לא הבנתי, עזה לא תהיה כבר מקום סכנה, ינקלה, אתה חי בסרט. אם כן, אז שכולם יתפטרו.
עזה לא תהיה מקום
שכל
סכנה.
הממשלה, תגיד, אתה רציני? עזה לא תהיה יותר מקום סכנה. אם כן, אלמוג, אלמוג, מה דעתך?
חבר הכנסת אלמוג כהן, אתה גם חושב ככה?
מאוד מקובל אצל לומדי התורה.
נכון.
מה שנקרא להתפלפל בנושא. אבל אני רוצה לדבר איתכם רגע. אתה שאלת אותי, מה יקרה אם החיילים יקרה להם משהו בעזה?
נכון.
מה קרה ב-7 לאוקטובר, אתה זוכר?
שם ישמור.
אז בוא אני אזכיר לך מה קרה. מה שקרה, זה שקו ההגנה, הקונספציה, האשליה, הטיפשות, קרסה. קרסה לתוך עצמה. וכאשר במדינה מתוקנת חיילים אמורים להגן על אזרחים, זה לא קרה בשביעי באוקטובר. זה לא קרה. ולכן השורש של המהות של השאלה שלך היא כבר בעיה. למה? כי אתה בא ועוצר לי פה אנלוגיה או השוואה בין חיי אזרח לחיי חייל. לא. זה לא אותו דבר. זה ממש לא אותו דבר. סלח לי. וזה חשיבה מערבית בעולם הערבי. לכן, אם נמשיך לחשוב ככה, דיננו,
לא, אבל אני אומר שאין אף כמין על השאלה שלו אם אנחנו נהיה שם או לא נהיה, כי אם עזה תמשיך לעבוד איום, כלומר, היא תמשיך להיות חבית חומר נפץ, אז לא השגנו את המטרה של המבצע הזה, של המלחמה הזאת. האנשים הלכו סתם.
אני לא מדבר על היום שאחרי.
לא, אבל הוא שואל על היום שאחרי. אתה חושב שיהיה איום עדיין ביום שאחרי? לא, רק מבחינת איום, לא מבחינת מי ישלוט. יהיה עלינו איום מעזה ביום שאחרי? עוד חודשיים, עוד שלוש?
אם יהיה לך איום מעזה, חבר'ה, אם יהיה איום מעזה, שכל אחד יחזור למדינה ממנה הוא בא.
ומצפון, אותו דבר, אותו דבר, אותו דבר, גם מצפון.
מהחיזבאללה גם לא יהיה איום?
אין טעם להישאר במדינה הזאת, אני אומר לכם את האמת.
זה יקרה אוטומט, מי מוכן לגור? מי מוכן לגור במקרה שיש לו איום שמחר בבוקר באים שוחטים אותו? תגיד, אתה רציני, ינקה לנו, מי מוכן לחזור לגור שם?
על זה אף אחד לא חולק.
אז גמרנו, אז עזה לא תהיה איום יותר. אתה שואל אותי אם הוא ייכנס? אני לא מדבר בסיסמאות. אם כן, ביבי צריך לעוף מכאן על טיל, הוא וכל החברים, בטח שזה ביבי, לא הבנתי, יש פה מלחמה.
שנייה, תלת בן אדם להתבטא, חבר כנסת אלמוג כהן, אתה גם חושב ככה?
רגע, אני קודם כל, שמח לראות שאני עכשיו נהייתי כבר שמאלני לידכם.
לא,
שרוב המדינה, אני כבר
נהייתי שמאלני לידכם. לא שמאלני, תגיד, מישהו במערב,
לא, רק ליד איתי,
שום דבר, מישהו באיזושהי מדינה בעולם מוכן לחיות ככה? בעולם לא מוכן, על מה אתה מדבר?
השאלה אם אתה מוכן למות כל יום.
אני מוכן למות כל יום כדי לחסל את האיום.
אתה במלחמה.
בוודאי. בשביל מה יש צבא? למה יש לנו צבא?
אני לא מוכן למות כל בוקר ולשמוע עוד חייל מת ועוד חייל מת.
אבל על מה הוא מת? שלא ימותו עוד 200. הוא מת כדי שלא ימותו עוד 200. 50 חיילים מתו עד עכשיו במלחמה.
כמה מתו אזרחים? כמה מתו? 1,400? בקצב הזה ימותו 2,000 חיילים. ימותו 2,000 חיילים.
כל חייל שמת, תגיד, אתה מזלזל בכוח? אתה מזלזל בכוח של צהל? כל חייל, עוד מילה, כל חייל שמת, הוא מת כדי שלא ימותו עוד 200 אזרחים. ינקלה. בכבוד, חבר הכנסת אלמוג.
קודם כל בואו נגדיר את זה שכרגע, פוטפו, בן פורת יוסף, בן פורת על העין, הלחימה מתבצעת בצורה
מקצועית ומצוינת.
מקצועית, מעט, ברוך השם, כל אחד הוא עולם ומלואו, כן? כל אחד הוא עולם ומלואו, והלב שלי נשרף. אבל ברמה המבצעית, ברמה ההישגית, ההישגים הם מאוד נעים.
נכון.
הם מאוד יפים, שימו לב לכמות ההרוגים שלהם, לעומת 1,000 הבדלות כמות ההרוגים שלנו. אבל יש פה אבל גדול. מדינה שלא נכונה לשלם מחיר כדי לקבל שקט לא ראויה, לשקט הזה, והיא לא תקבל אותו. אנשיה הישחטו ברחובות, תינוקיהם יערפו ראשיהם, ועוד דברים גרועים יותר שלא...
וזה לא סיסמה, זה משהו שקרה, זה לא סיסמה, זה קרה, גמרנו. עכשיו השאלה, איך אנחנו מתקדמים לשלב הבא?
חבר הכנסת אלמוג כהן, אני אולי אתה לא יודע, אבל מתחילת הלחימה אני משרת במחנה שורה. חוץ מפה אני מגיע לרדיו, אבל אני משרת שם בזיהוי חללים, במילואים. ואומר לך שכל יום, גם הבוקר, שפתחתי עיניים והייתי את הידיעה הזאת כבר כמה שעות קודם, כי בכל זאת אנחנו מקבלים ידיעות, וכל חייל שמגיע, אני פשוט מתחלחל, אני אומר, מה הולך להיות? הרי זה לא הולך להיגמר מחר, ולא מחרתיים. מה הולך להיות? כמה חיילים עוד נצטרך לספור?
כפי שצריך לקרות בכל מדינה מתוקנת, חיילים אמורים להגן על חיי האזרחים. אני לא סוחר ומוכר בחייהם של החיילים. אבל ביחד עם זאת, במה יותר קשה לך לטפל? בתינוק או בחייל?
טוב, אני גם רוצה להוסיף, לא, אני מסכים, הוא אומר מה עדיף, תינוק או חייל, במה לטפל, אבל אני אומר ש...
אני לא יודע, לא קובע סדרי עדיפויות, ואני לא יודע.
אתה בעצם מעדיף שלא לטפל, רגע, אתה בעצם מעדיף שלא לטפל באף אחד, תשובה מצוינת.
לא, 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 לא זה מה שאני מעדיף, לא, חס וחלילה.
היא מתאימה לפינלנד,
היא מתאימה
לאירלנד,
היא
לא מתאימה למזרח התיכון.
אם השכנים שלנו היו כמו פינלנד, אז לא היה לנו שום בעיה באמת.
רציתי להספיק איתך עוד נושא, אתה ראית את הסרט המדובר? של דובר צהל שהוא הכין?
ראיתי עד ה-10 דקות ואז יצאתי ב-10 דקות, אבל רציתי לדבר איתך בנושא אחר.
כן.
אתמול הייתי במחנה שבטה, בעומק הנגב, השבעה של 120 חיילים חרדים, עזבו משפחה, עזבו ילדים, ואתה רואה אותם עם הפאות והזקנים והמדים, ואני הרגשתי כאילו אני כמעט במעמד הר סיני. הקדושה שהייתה שם, הקדושה, ההקרבה, הסוליטריות, זה היה מרגש. אני כמי שכל חייו הבוגרים שירת במערכת הביטחון, אתמול, זה קשה להרגש אותי, אתמול התרגשתי בטירוף כשראיתי אותם. וזה בעיניי פשוט מדהים, מדהים, באמת.
טוב, אני רוצה מילה אחת כן על פוליטיקה. יאיר לפיד אתמול מתייצב באולפנים, דורש מנתניהו, לא רק דורש, הוא אומר שצריך לעשות מעשה ולהדיח אותו תוך כדי המלחמה.
פוליטיקאי קטן וחסר אחריות.
מה זה חסר אחריות? זה בעולם עכשיו מסתכלים, אומרים הנה מדינת ישראל...
רגע, אני אשאל אתכם שאלה, רגע, אני אשאל אתכם, אנחנו מנהלים דיון ענייני, זה נדיר בתקשורת הישראלית. למה לא מבקשים להדיח את הרמטכ"ל?
לא, נכון, לא באמצע מלחמה.
ואת ראש המוסד, ואת ראש השבק, ברור.
עזבו ראש המוסד, עזבו ראש המוסד, עזבו בצד. רמטכ"ל, למה לפיד לא דורש להדיח אותו עכשיו?
כי לפיד יודע ש...
גנץ מילה אותו, לא?
לא, כי לפיד יודע שהוא לא יכול להתמנות לרמטכ"ל. אתה מבין מה, החליפו אותו?
לפיד עושה פוליטיקה קטנה בזמן שטובי בנינו לוחמים בקרבות הירואים, בעומק הרצועה, ומקריבים חייהם בחיי חבריהם בשבילנו. יאיר לפיד הוא פוליטיקאי קטן שעושה פוליטיקה, הרי אני בפוזיציה במקום שלי הכי קל לי לעשות פוליטיקה.
אתה יודע שהוא לא הגיע אפילו למקום אחד לבקר? אתה יודע, היו אצלנו במחנה שורה בזוי חלי, נכון שזה לא נעים, נכון שזה קשה. לא, למה? הוא לא הגיע אפילו למקום אחד לבקר, תגיד אם אתה רציני.
תגיד לי, בדקת שהוא בארץ?
אני חושב שכרגע הצו שקיבלתי והציווי שאותו קיבלתי זה להרפות באחדות ולתת להם לסיים את המשימה. זה היו שתי הפרשות של החיילים שלהם.
טוב.
אבל ביחד עם זאת אני אומר שכל מי שמדבר על פוליטיקה...
כן. לצערנו הרב...
פוליטיקאי קטן, ואגב הוא גם מדבר שטויות, כי איפה הרמטכ"ל? הרמטכ"ל, תאמינו לי, עם מה שאני יודע, אמור ללכת הרבה לפני ראש הממשלה.
חבר הכנסת אלמוג כהן, לצערנו הרב אנחנו חייבים לעבור לאיזה דיווח
קרה. אירוע פח"ע במחסום המנהרות, עוד רגע...
תודה רבה לך בכל אופן.
מקווה שיש שם
מחבל ארוך. המחבל כבר חוסל, כן, זה העדכון שקיבלנו.
תודה רבה, נעבור מיד לכתבנו, בנצי ליזרוב.
שלושה מחבלים היו, בנצי בוקר טוב.
שלום וברכה, בוקר טוב.
מה קרה? בוא תספר לנו.
מדברים על דיווח ראשוני על פיגוע סמוך למחסום המנהרות מדרום לירושלים. ככל הנראה מדובר בפיגוע ירי, מחבל שפתח בירי לעבר... ישראלים שהיו במקום. מדברים כרגע, ממש אנחנו יודעים מדיווחים של מגן דוד אדום, מטפלים בחמישה פצועים, בהם אחד באורח אנוש וארבעה במצב קל עד בינוני. כאמור, דיווח ראשוני על פיגוע
מחבל אחד נוטרל, או יותר.
זה כרגע נבדק אם זה מדובר במחבל אחד או אחד שברח. כל זה כרגע מסריקות, כמובן שכל האזור נחסם לתנועה, אז כל אלה שמגיעים מאזור גוש עציון, ביתר וזה, אז תיסעו בדרכים חלופיות לכיוון ירושלים. כל האזור חסום, כוחות גדולים מאוד, גם של משטרה וגם של צבא נמצאים במקום.
הפצועים פונו? כל הפצועים פונו?
הם כרגע מטופלים בשטח, הם בדקות הקרובות הם יפונו לבתי החולים הקרובים, כן.
בנצי, תספר, תדווח לנו בשורות טובות בעזרת השם. טוב שהמחבל חוסל, ונקווה ש...
אם יש חדשות, תעלה אלינו בדקות הקרובות, אם יש עדכונים.
בסדר גמור, שיהיו בשורות טובות.
אמן.
תודה רבה. הפסקה, ומיד שווים.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר, סוף השבוע, עם איתי גדסי ויאנקה לפרידמן.
חזרנו, עדכונים מהפיגוע בכביש המנהרות. מי אנחנו עושים את זה?
לפני לקובי פינקלר?
אוקיי, עוד רגע יהיה איתנו. אנחנו מדברים על איזשהו פיגוע ירי שיכל להיות אירוע יותר גדול. אני מבין שהכוחות בשטח בודקים האם יש מטען שנמצא במקום, חבלן נמצא שם. מה שאומר שזה לא סתם איזה מפגע בודד שיצא לראות, וחוסל כמובן.
אז נגיד שוב בוקר טוב לקובי פינקלר.
בוקר טוב לכם גם.
קובי, מה אנחנו יודעים לספר על הפיגוע בכביש המנהרות?
אני לא שמעתי את הדיווחים הקודמים, אז אני אתייחס לנקודת ההתחלה. מחבל פוצח בירי לעבר ישראלים שנמצאים באזור מחסום המנהרות. יש שלושה נפגעים להבנתי, אחד באורח קשה, עוד שניים במצבים קלים, קל ובינוני. המחבל עצמו נוטרל בידי כוחות ביטחון שהיו במקום הזה, וכרגע בודקים האם ישנה אפשרות...
מדובר במחבל אחד? מדובר במחבל אחד או יותר?
בירי הזה היה מחבל אחד, לכן התחלתי ואמרתי שכרגע בודקים אם היה לו סיוע, ולכן פועלים כרגע בשני מישורים, גם בתחום במישור של פינוי וטיפול בפצועים, וגם בהמשך טיפול של שבק, מודיעין, משטרה וכל הגורמים האחרים, לבדוק האם היה לו סיוע. בכל מקרה האירוע הזה, מנקודת מבט האירוע עצמו הסתיים, כאשר כאמור יש נפגעים באירוע הזה, לצערנו גם פצוע קשה, גם פצועים נוספים, המחבל עצמו נוטרל. זהו הסיפור, צריך לזכור ששעת בוקר באזור מחסום מנהרות, הרבה מאוד 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 של כלי רכב שעושים דרכם.
עמסי תנועה, כן, מי שמכיר את האזור, נכון.
ולכן קל מאוד גם, תמיד השאלה הזאת עלתה בפניי ואני מעלה אותה הלאה והלאה והלאה, ולוקחים לפעמים פתרונים במקרה הזה, ברגע שמצטברות שם מאות מכוניות בו זמנית, אז לעתים גם מנסים את זה.
תודה רבה קובי פינקלר, ואם יהיה חדשות אז תשוב את הלווח.
תודה, ממשיכים ליפול בשיפה, זה
התכון
האחרון שאני
מתכבש. שיהיה בהצלחה בעזרת השם. בדיוק, בעזרת השם.
קובי, תודה.
תודה רבה.
תודה.
חבר הכנסת נאור שירי, שלום, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב.
שלום וברכה, בוקר טוב. האמת שאני ישר חיכיתי, אני חשבתי שתעלה פה לפי הלינה בשעה הקודמת, אז אני רוצה לשאול, חיכיתי לשאול אותך, האם זה נכון וראוי בעיניך שבימים אלו, שבו ראש המפלגה שלך, מה שמעניין אותו כרגע זה אם ביבי מתפטר או לא מתפטר, במקום לתת פה רוח גבית ללחימה ולאחדות?
קודם כל, אני מבין את השאלה, אבל אני מוכה על השאלה, ואני שנייה אסביר. היכולת של, או הניסיון להפריד בין הפוליטיקה לניהול המדינה, הפוליטיקה מנהלת את המדינה. עצם זה שמישהו בא ומדבר ואומר על מעשים שצריך לעשות, חד שם שלוש, זה לא אומר שהוא נגד המדינה, לא תומך במלחמה, או חד שחלילה וחד שחלילה לא תומך בצבא.
בזה אני מסכים איתך, אבל ראינו שלפיד לא הציע שום דבר.
רגע, שנייה, אז קודם כל אתה, או שאתה לא רואה או שלא רצית לראות, כי יש 1001 הצעות ואנחנו עושים לא רק הצעות, אנחנו חורשים את המדינה, כולל לפיד, חורש את המדינה מצפון עד דרום, רואה מפונים, רואה ערים, פוגש ראשי רשויות.
מה הוא עושה בשבילהם? אבל מה הוא עושה בשבילהם? מה זה רואה אותם? מה הוא עושה בשבילהם? לא הבנתי אותך.
אם אני אוכל להשלים חצי טיעון באופן שלם, זה יהיה נחמד.
סליחה, בבקשה.
בסדר, אני מבין לגמרי את העמדה שלכם, אני מקבל אותה.
כי זה נורא מכעיס שבסוף יש דמורליזציה בעם, וזה מה שהחמאס ראה, ובגלל זה הוא יצא להתקפה פה.
אז אוקיי, אז אתה כבר, אני מבין, אחרי ועדת הבדיקה, ובדקת וריאנת כל מי שצריך.
זה מה שאני מרגיש, אבל בוא נשמע אותך, בוא נשמע מה אתה עונה על זה.
תתן לי לדבר, ויהיה נחמד.
בבקשה.
זה נחמד, כי אתה כבר יודע הכל, אז אני אנסה להגיד את הטיעונים שלי, תסכים, אני מניח שלא תסכים, והכל בסדר, ונמשיך את היום וננסה להתקדם. אנחנו רואים איך הפוליטיקה מנהלת אותנו, אנחנו רואים את זה בוועדת הכספים, אנחנו רואים את זה בחילופי שרים, אנחנו רואים את זה בהתבטאויות של שרים, אנחנו רואים את זה בהתנהלות הממשלה, אני רואה את זה בהתנהלות הכנסת, ואנחנו באים ואומרים שהדבר הזה לא מקובל עלינו. בסדר? זו העמדה שלנו. עכשיו יבוא ויגיד בן אדם, מה אתם מתעסקים בפוליטיקה בזמן מלחמה, אבל הפוליטיקה היא כל היום סביבנו. היא כל היום סביבם.
אבל הוא לא יכולה לחכות שלו, חודשיים, שלושה, היא לא יכולה, אין לכם סבלנות, מה קרה?
אבל זהו, אני רוצה שנייה לומר,
תסביר את הנקודה הזאת.
המערכה הזו, גם האזרחית, וגם המערכה בחזית המלחמתית, היא לא חודש, חודשיים. אתם יודעים בדיוק כמותי שכל הערכות מדברים על אירוע שהוא אירוע מג'ורי, ברמה של יכול להגיע אפילו לשנה. דיברו על זה גם בחירי הצבא, דיבר על זה גם שר הביטחון, ודיברו על זה שזה אירוע שלוקח המון המון זמן.
אבל כרגע אנחנו בוודאי נמצאים באמצע הלחימה, אתה לא יכול להכחיש את זה. זה ברור שאנחנו בסי, לא רק באמצע, בסי.
אנחנו נמצאים באמצע לחימה, כולנו עם הצבא, אתם רואים גם את ההתנהלות בכנסת שאנחנו לא מייצרים פיליבסטרים, אנחנו עובדים עם הקואליציה לייצר חקיקה מהירה, טובה, אני אישית עושה את זה גם בוועדת הפנים עם חבר הכנסת יעקב אשר, אתם יכולים לעלות אותו לשידור ותראו איך יש קואופרטיביות וענייניות מהותית.
טוב, אני חייב אבל לשאול אותך שאלה רצינית, אני כן תומך בדעה שלך ושל לפיד, שאם ממשלה, באמת הפוליטיקה מנהלת המדינה, ואם הממשלה לא מתפקדת בצורה שראוי או מצופה ממנה, אז היא צריכה לעוף הביתה בעוד, גם אם זה באמצע המלחמה, זה ברור. מה האלטרנטיבה שלכם לטיפול מבחינה ביטחונית ברצועת עזה ובצפון? אדרבה, אולי נשמע, ויכול להיות שאני גם אתמוך.
אז אני אומר, אנחנו לא רוצים עכשיו, תראה, היום קראתי בבוקר התבטאויות, אני פשוט עכשיו קצת בצד, אז גם פספסתי שהיה פיגוע, אז אני קודם כל רוצה להחיל החלמה מהירה.
כן.
אני פשוט קורא את זה, ואני קראתי בבוקר גם התפטרות של השרה לשעבר אדריאן, שבאה ואומרת שאין לי אמונה, ואני רק קורא את זה עכשיו, ורואה שהיא בערך אומרת את אותם דברים.
כן, שביבי לא מלך, שאנחנו... נו, אבל מה, 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 אני אגיד לך משהו, אני רוצה לבחור, נאור שירי, חבר הכנסת שירי, לא, במילה, במילה, אני אגיד לך, כן, בבקשה.
ההצעה שלנו על מנת לא לגרום זעזוע במערכת הפוליטית ולייצר יציבות, לייצר קואליציה רחבה של 90 חברי כנסת, שהליכוד בראשה, בסדר, אנחנו מבינים ומכירים, לא רוצים לייצר עכשיו בחירות, ובאים ואומרים שאנחנו רוצים לייצר קואליציה יציבה, שתעסוק אך ורק בכלכלה של אזרחי ישראל, בביטחון של אזרחי ישראל, ותשקם את המדינה.
חבר הכנסת נאור שירי, מה עושה נתניהו בממשלתו כרגע לא טוב בטיפול בעזה או בצפון? אני אשמח לשמוע חלופה ולתמוך בה, אם יש כזאת.
אני חושב, לא, אז אין לי שום בעיה, אני יכול לבוא ולהגיד לך, אני חושב שכל הנושא של הטיפול, למשל בעורף, לא מתבצע כמו שצריך. 40
ימים. הטיפול במלחמה הוא בסדר? בוא נתחיל הפוך, בוא נתחיל הפוך. לא, אני איתך, אני רוצה...
לא, אבל אתה שואב, אז אתה רוצה להתחיל הפוך. אם אתה רוצה להתחיל הפוך,
על הדברים שאנחנו מסכימים, כי אתה יודע, החיים, האנשים שנמצאים עכשיו בגבול הצפון וגבול הדרום, מעניין אותם החיים שלהם, לפני עכשיו העניין של המשק, ואם ינזק בעוד מיליארד.
מי שנמצא בצפון ובדרום ולוחם ופונה מביתו, מעניין אותו... תאמין לי, אני יודע בדיוק מה מעניין אותו. אחד זה ביטחון ישראל, שתיים זה ביטחון המשק בבית שלו. מעניין אותו לחזור לבית שלו, מעניין אותו לחזור לעבודה שלו, מעניין אותו שיהיה לו ביטחון אישי שהוא יוכל להסתובב ברחובות.
בדיוק.
בטח ובטח ברחובות ישראל, על הגבולות, וחיזבאללה לא יהיה על הצפון. ולהזכירכם, טרום המלחמה, חיזבאללה הציב אוהל, כבש את שטח ישראל, ואף אחד לא עשה שום דבר.
נכון. אז בואו, רפיסות, לא רפיסות שדיברנו עליה בזמן אמת. מה השאלה? אבל אני
לא, אבל אתה שואל אותי, השאלה היא שאלה שאתה שאלת, אתה שואל אותי במה בנימין נתניהו הוא לא מנהל נכון את המדינה בסדר העדיפויות שלו.
כן, אבל
לא
כרגע, אבל
בסדר העדיפויות שלו לא יהיה למנות, שנייה, לא יהיה למנות פרויקטור על נושא התקומה שלקח 3 שבועות למנות את זה. למה? כי מנכ״ל משרדו לא רוצה לגרוע סמכויות. לא יכול להיות שאתמול בוועדת כספים לא עובר מלוא הכסף למנהלת תקומה שאמורה לטפל בשיקום כל החבל הארץ שנשרף.
חבר הכנסת נאור שירי, אני מסכים.
לא יכול להיות שעכשיו בזמן הזה 30 מיליון שקלים הולך לשיפוץ ביתו של ראש הממשלה. זה לא יכול להיות. עכשיו, זה שיקולים פוליטיים.
אני מצטער, אבל כל השיקולים האלה לא מעניינים אפילו את רוב הבא. לא רק את המאזינים שלנו, רק אותך זה מעניין, אותך וחבורתך, סליחה על הביטוי. רק אתכם זה מעניין, את אף אחד לא מעניין 30 מיליון שקל של ביבי. מעניין אותנו החיילים שמתים פה. בטח שזה לא מעניין אותי. זה לא מעניין כרגע, אנחנו במצב חירום, אני מתפלא עליך.
אתה כנראה לא מבין שהכספים צריכים ללכת, אני צועק פה לא כעני עצבני.
הכל טוב, הכל טוב. הכל טוב, הכל באוויר טובה, אנחנו מנהלים ויכוח, כן.
לא, בסדר, שסדרי העדיפויות צריכים להשתנות במדינה, וזה בא לידי ביטוי, אין מה לעשות. לכל עץ
וזמן, למה אתם מתעקשים על הזמן? זה באוכריכם, תדע לך שגם מצביעים שלכם כועסים על זה. הזמן זה עוד כמה חודשים, אחרי הניצחון במלחמה.
לא, יאיר לפיד בעצמו שלשום אמר שזה לא הזמן.
בדיוק, גם ראש המפלגה שלך משנה דעתו יום ככה, כמו יויו.
אני לא מכיר בן אדם, אוקיי, אני מאוד מחבב את הביטוי שלך.
סליחה, אני, זה ביטוי מהעם מגיע פה.
אני הכל. אתה לא מייצג.
איך אתה היית מסביר? איך אתה היית מסביר את הסטייק הזה, סליחה? אתה יודע מה? תסביר את זה אתה.
אם אתה תמשיך עם הדימויים המאוד לא משעשיים שלך, אז אני, זה סתם ידרדר את הדיון.
למה? תענה, תענה, בלי להגיד, בלי לקטול אותי, תענה.
אני אומר, בן אדם, בן אדם, ככל שאני מכיר בני אדם, גם אתה, אני בטוח ששנית את דעתך לגבי דברים מסוימים שאתה מכיר ורואה, גם אם זה לקח יום, גם אם זה לקח שבוע, וגם אם זה לקח חודש. מה לעשות?
טוב, אנחנו חייבים...
לא ענית, אבל לא ענית על השאלה, איך יאיר לפיד אמר לפני יום ככה ויום למחרת אחרת? מה, היועצים אמרו לו, תגיד אחרת?
במהלך 48 השעות האחרונות, היו אירועים, או התרחשו אירועים, שגרמו לו לשנות את דעתו. אתה מוזמן לתאר לעצמך, לשאר לעצמך, או להזמיר אותו לרעיון, על מנת שהוא יבוא ויסביר לך את זה. אני רק רוצה להזכיר לך שטרום המלחמה... הצעיר יאיר לפיד על בעיה שהולכת להגיע ותיאר בדיוק כמעט אחד לאחד את המצב שעכשיו אנחנו חווים. ואז הסתכלו עליו אנשים כמוך ואמרו, תגיד על מה אתה מדבר, אתה מדבר מפוזיציה פוליטית.
טוב, אנחנו פשוט דווקא הוויכוח איתך הוא ענייני, ואנחנו נשמח לדבר, להמשיך לשוחח אותי.
אני חייב רק לחתום את זה, פשוט יש לנו עוד רגע מזג אוויר וכו'. אני חושב שלא הצגתם, באמת אני אומר לך, אני לא ביביסט, זה ידוע, המאזינים שלנו יודעים, אבל כרגע אני תומך בביבי. מה שיאיר לפיד עושה, הוא בעצם מערר את הלגיטימציה שלנו בברמה בינלאומית, וגורם גם לאויבים שלנו, וגם לסינואר עצמו, או הנה הצלחנו, זה דבר אחד, ולכן זה גורם חד משמעית נזק לביטחון שלנו. ודבר שני, עוד מילה, ולא הצגתם שום דבר. רגע, אני רק במילה. עזוב, אתה יודע איך הוא אמר, תאזין לראיון ותגיד לי, עזוב, הוא לא אמר את זה, נו.
שקוראים לנקבה, אתה מציין עובדות, שנייה.
נאור, הוא לא אמר את זה, עזוב, אל תיקח, אל תהיה דמגוג עכשיו, נו.
אליהו אמר את זה.
לא אמר את זה, אבל אני שמעתי את הראיון, לא אמר את זה, נו, עזוב.
מיטר אמר נקבה, אמר שזה אחת האופציות.
נאור שירי, אם הוויכוח, אם הוויכוח בין לפיד, אם הוויכוח בין לפיד, אני רק מילה, אני רק מילה. אם הוויכוח בין לפיד.
אני חושב שאנחנו הגענו למצב שסרטונים של ארץ נהדרת הופכים להיות משרד ההדברה שלנו.
לא, ממש לא, ממש הם לא הופכים להיות משרד ההסברה שלנו, כי אי אפשר לראות אפילו את אפילו אפשר לראות את הקומדיה שלהם, כי זה לא מצחיק אף אחד. זה מה שמעניין אותם, לראות את ביבי, את ראש הממשלה ואת הבן שלו, זה מה שמעניין אותם.
אני חייב מילה אחת, אבל אם הוויכוח היה, ואזרחי ישראל היו צריכים לבחור בין אסטרטגיה של יאיר לפיד שקורית כרגע למגר את חיזבאללה ונתניהו לא רוצה, אז הייתי אומר לך, וואלה, אתה צודק, אבל אתם לא הצגתם שום דבר מהצד השני. טוב, חבר הכנסת נאור שירי, ישר מהצעדה, אני מאוד מודה לך, ואתה יודע שנמשיך להיות מאוחדים למרות הכל.
בשורות טובות ותודה רבה.
אנחנו לא מסכימים, לא אומר שאנחנו לא מיוחדים.
נכון, חד משמעי. תודה רבה לך, בוקר טוב.
שבת שלום.
תודה. טוב.
אנחנו רצים, למי אנחנו רצים?
אורי בץ.
בוקר טוב.
בוקר טוב, ואתה אמרת לנו להוריד את המעילים, אז הם כבר למטה.
אז זה למטה, בסדר גמור, אז עכשיו נהיה לנו שבת נאה, יום שישי ושבת יהיו נעים, אבל זה לא אומר ש...
צריך להעלות את המילים בחזרה?
לא, תשאירו את המילים, כי יום ראשון ושני אתם תהיו זקוקים להם, זקוקים להם מאוד.
ראשון ושני הקרובים?
מה זה אומר בקצרה, כן?
אז יום שישי ושבת זה יהיה ככה... זה לא גשם כזה, אבל הגשם התחיל לרדת ביום, במוצאי שבת, אבל רק בצפון הרחוק. כלומר, מי שחושב שברצועת עזה, או בעוטף עזה, או בעזה גופה, או בשאר מקומות מישור החוף וכו' וכו', יהיה גשם במוצאי שבת, אז הוא יכול לאפסן את המעילים.
ורגע, ובהמשך השבוע, גשום?
ביום ראשון ושני, תחול ירידה בטמפרטורות, וגם... יהיה גשום וסוער, וזה יהיה כבר מצפון למרכז. בעיקר הדבר הזה התחולל ביום ראשון, ביום, עד הצהריים, עד שעות הצהריים בצפון, ומשעות הצהריים והלילה, גם בצפון וגם במרכז, וביום שני יהיה גם בצפון, גם במרכז, וגם... אבל יותר עם דגש למרכז.
אורי בץ, החזאי הלאומי, תודה רבה לך. ושתהיה לך שבת שלום ומבורך ובשורות טובות.
תודה. עכשיו אנחנו רואים עם הרב אדלר, עם האורח חיים הקדוש. שלום, הרב צבי ארי אדלר.
שלום וברכה לכם ולמאזינים.
רמב"ם מדרשה חסידית וצעירים בביתר עילית, עם האורח חיים הקדוש.
בהחלט, אז אנחנו קוראים בפרשה שלנו על הברכות, אותן ברכות שיעקב מקבל מאביו, אחד הפסוקים המרכזיים אומר, יעבדו חמים וישתחוו לך לאומים, הווה גביר לאחיך וישתחוו לך בני אמך וכולי. ובאמת האור החיים מפרש כדרכו את הפסוק הזה בכמה פירושים, אבל לפני כן רק נקדים הקדמה קצרה. יש לאנשים תכונה כזאת, והרבה אנשים, לא לכולם, אבל הרבה אנשים שהם יודעים עתידות ויודעים גם נסתרות. והדברים האלו קורים בעיקר כשהדברים לא נוגעים אליהם. כולם יודעים, לא כולם שהוא, סליחה, רבים יודעים להסביר למה קורים אסונות ולמה זה הגיע דווקא לאותו בן אדם ודווקא לאותה משפחה ודווקא לאותה עיר ולאותה סביבה ולאותה אוכלוסייה. יש להם חשבונות ופלפולים על גבי פלפולים כדי להסביר את הנושא הזה. אבל אנחנו יודעים שדווקא בזמנים כאלו, אנשים האלו פורחים דווקא בזמנים שנאמר עליהם והמשכיל בעת הידום, דווקא אז יש הרבה אנשים שכנראה שהם לא בדיוק משכילים ולא בדיוק דוממים. האורחיים הקדוש מלמד אותם לדבר מאוד מאוד מעניין. הוא אומר ככה, וגביר לאחיך וישתחוו לך בני אמך. הוא אומר, זה לא שתי דברים נפרדים. זה מעשה ותוצאה. מה הכוונה? הוא אומר, גביר זה מלשון להתגבר. שיהיה הוא מתגבר עליו באמצעות עבודת הקודש. אם אנחנו יעקב, נעבוד את עבודת הקודש כמו שצריך, אז ישתחוו לך בני אמך. זאת אומרת, ישתחוו לך בני אמך, כן? שישתחוו לנו הגויים, הדבר הזה מותנה. ובמה הוא מותנה הדבר הזה? הוא מותנה בזה שאנחנו נתגבר עליהם בעבודת הקודש. זו הדרך, זו הצורה. כי זולת זה לא ישתעבד אח לאחיו. למה שאח אחד ישתעבד לאחיו? אין שום סיבה שהוא ישתעבד אליו, רק אם תהיה עבודת הקודש. ואם תהיה התרשלות מעט, כך אומר החיים הקדוש, מיד ואפשר אדום. זאת אומרת, שעם ישראל קצת מדרדר, קצת מאבד במצב הרוחני שלו, מיד מגיעות לנו תזכורות. ולכן, להגיד מי, כמה ולמה, זה עניינם של גדולי הדור, ומתיים כנראה שהם לא אומרים את זה, הם יודעים מה להגיד ומתי. הלימוד לנו עצמנו הוא שאם אנחנו רוצים לחזק, לתקן, אנחנו צריכים להרבות בעבודת השם. והוא לא כותב איזה סוג, כי כל אחד יבחר את הנושא שלו, את הנושא הקרוב אליו, את הנושא החשוב, מה שהוא ידע שהוא צריך לחזק. אם אנחנו כולנו, כל אחד נסתכל בדלת אמותיו, ונחזק את העניין שלנו, ונשפיע עוד טוב ועוד כוח ועוד ברכה לעם ישראל, בעזרת השם, יתקיים בנו בעזרת השם, הווה גביל אחיך, ואז גם ישתחרבו לך בני עיניך, על כל המשמעויות הכרוכות בכך, בעזרת השם, במהרה ובקלות.
הרב צבי אריה אדלר,
רב תודה רבה לך.
ציצרים, לי, תודה.
ושבת שלום ובורך.
תודה רבה לכם, שבת שלום לכל עם ישראל.
אנחנו עם עדכון על הפיגוע במחסום המנהרות. חוליה של ארבעה מחבלים שיצאה מהרכב ופתחה בירי, שלושה נוטרלו, אחד נמלט, מתקיים אחריו מצוד. ארבעה פצועים מהירי, אזרחים שלנו.
בעזרת השם שיהיה בשורות טובות.
במצב אנוש.
אנחנו חייבים לסיים איתי, אז השעתיים האלה עברו בטיל.
נהיה כאן עם החדשות כמובן בשעה, מנדב ארבל. אנחנו מסיימים, נודה לקובי סגל על האורך ומפיק שלנו.
למוטי קופר, לא רק הטכנאי, גם עושה פה גם בייביסיטר.
גם בייביסיטר.
אני חושב שאתה צריך לשלם לו פה את הבייביסיטר.
טוב, אנחנו נדבר על זה אחרי
תודה
השידור.
רבה לך איתה, היה לא נגרב. מאזינים יקרים, תודה רבה לכם שהייתם איתנו, שיהיה לכולם פה שבת שקטה ורגועה, שבת שלום ומבורך, בשורות טובות.